אנחנו בעזרת השם עומדים ללמוד דף קוף דלת, מתחילים קוף גימל עומד בייס, המשנה. אומרת המשנה מקבל סודם מחווי רוי, והיא בייס השלוחן. ראובן נהיה אריס בשדהו של שמעון, וכפי שכבר דיברנו, האריס לוקח חלק מהתבואה, שליש, מחצה, רביעה, כמו שסוכם, ונותן את החלק השני לבעל הבית. אבל פה יש עניין כזה, יש שדה שקוראים לזה בית השלחים, כלומר שהממטרים מהגשמים לא מספיקים להם, אז צריך שיהיה איזשהו מעיין שמשקה אותם, ויש שם מעיין. אז כמובן שזה מאוד מקל על האריס, הוא לא צריך להתרוצץ לחפש מים, יש לו מים במקום. אחר כך קרה פנצ'ר, כעבור חודשיים המעיין התייבש. או שהוא סיכם אותו שעובד איתו תבועת השדה, וזה מקום שנהגו שהאריס לוקח גם חלק בפירות של האילן, אף על פי שהוא לא עובד בו. וזה באמת מקום כזה, שדה שיש שם אילן של פירות. אחר כך נקצץ האילן. אז אם ככה, כמו שאומרים, הבונוסים המיוחדים שיש פה בשדה, הסתלקו להם. אז זה כבר נשאר שדה רגילה ויבישה. השאלה האם האריס יכול להוריד מהסיכום ממה שהוא סיכם לתת לבעל הבית, ולהגיד לו, אני חשבתי שזה בית השלחים, אני חשבתי שיש פה אילן, אבל עכשיו שאין, אתן לך פחות. אומרת המשנה, מקבל שדה מחברו והיא בית השלחים, או בית האילן, יבש המעיין, נקצץ האילן, אינו מנקה לו מחורו, כלומר, מהחקירה, החוקר לא יכול לתת לו פחות ממה שהם סיכמו. למה? כי זה שהוא חקר את השדה, הוא לא אמר שהוא חוקר את זה דווקא בגלל זה, כך זה היה, אז הוא לא יכול להוריד לו. אבל באמת, אם אכן, אם אמר לו, אם החוקר אמר מהתחלה, חקור לי שדה בית השלחים זו, כי יש לה שם נחל מעיין, או תביא לי בחקירה שדה בית האילן זה, אז הוא גילה דעתו שהוא רוצה דווקא את זה, יבש המעיין נקצץ האילן, פה כן יכול בעל השדה, זאת אומרת פה מנקה לו מן חקורו. למה? כי הוא סיכם שהוא חוקר דווקא מחמת המעיין, דווקא מחמת האילן. אז אם כך, הוא יכול להוריד לו ממה שהוא סיכם. זאת אומרת, מעכשיו בעל השדה יקבל כמו שזה היה שדה בלי מעיין, שדה בלי אילן. שאלת גמור, איך דומה? מה התייבש פה? מה פירוש יבש המעיין? אילי מדי יובש נהר הרבה, הנהר הגדול, הנילוס, מה התייבש פה? הכנרת? שמי זה משקים לכל השדות? המי היינו מנק לו מן חקירוי? נאמר למקס מדיני, זה מכת מדינה, ובמכת מדינה יש לנו דין שהחוקר משלם פחות, כלומר, כאילו שאין פה באמת שדה בלי מים. עומר פופה די יובש נהר רזוטה, מדובר פה שהנהר הגדול זורם והולך, אבל הנהרות הקטנטנים שמוליך מהנהר הגדול אל השדות זה התייבש, אז עכשיו באמת בעל השדה יש לו טענה לחוקר, ואומר לו, יש לך אפשרות להביא מים, תיקח דלים, תסחוב. דומה לי, היא בוא אלך לסוי בדבלה. זאת אומרת, יש לך אפשרות להביא מים, זה לא שהכל יבש כאן. רק מה אתה צריך יותר לעבוד? אבל בזה אתה לא יכול להוריד לי כסף. עומר רב פופה, אנה תארתם הסניתי כמה איזה, שני המשניות הראשונים של הפרק, משכח אסלו מדובר בין בכך נוסה, בין בקבל נוסה, מדבר הן בחקירה, הן בהריסות. מכאן ואילך המשניות, מכאן ולהבא, ישנם דברים דאיסי בקבל ניסה, שזה שייך בהריסות, לסי בכך נוסה, זה לא שייך בהריסות, ויש להפר דאיסי בכך נוסה ולסי בקבל נוסה. אנחנו נראה אחר כך במשניות את זה להלן. למדנו במשנה, אם אמר לו חקור לי שדה בית השלחים זה, באופן כזה אם יבש המעיין, אז אכן יכול לתת לו פחות. שואלת הגמרא, ומה היא, לאמלה, יאמר בעל השדה לחוקר, מה שאני הזכרתי לך, מה שאני החקרתי לך, זה לא בגלל שיש שם המעיין. רק קוראים לזה, זה השם שלו, בית השלחים, ככה אנשים קוראים לזה. אבל לא בגלל, ואם כך כשהוא יבש, אתה יכול להתחרט פה. מי לא תניה, האם לא למדנו כזה מן דבר? האם אלך ואירו, בייס, קור, אופר, אני מוכר לו. אני מוכר לך שטח ששם אתה יכול לזרוע, בית קור, אפר, שזה 30 סור. אבל פי שבפועל השטח הקטן יותר שהם בו אלו לסך נכנס שם רק חצי קור, שזה חצי ממה שהוא הבטיח לו, הגיע המקח קיים. למה? כי הוא יכול לומר לו, כך קוראים לזה ברחוב, כמו שגמרא תאמר שבאמת ככה כל האנשים קוראים לשדה ההוא, לקרקע ההוא קוראים לו בית קור. אז הוא לא התכוון לשטח האמיתי כמו שאפשר להכניס שם בית קור, רק קשה, השטח כמו שקוראים לזה. לא, שלא מוכל לו אלו שמו. והיא דמזכר בית קור, ונכון זה, שזה רק אם האנשים באמת קוראים לשדה הזה שלו שהוא מחר בית קור, אפילו שהוא קטן. כמו כן, כשאחד מוכר לחברו קרמה, קרם, אני מוכר לך, הוא אומר לו, אפילו שאחר כך התברר שהם בו גפנים בכלל, הגיעו עמך הקיים שלו עם אוכל האלו, שמו כך קוראים לזה קרם, והוא דמזכר קרמה, אפילו שאין שם גפנים, אנשים קוראים לזה קרם. כמו כן, הוא אומר לחברו פרדס, אני מוכר לך, אף על פי שהם בו רימוינים, כפי לשון הפסוק בשיר השירים שלו חייך, פרדס רימוינים, לכן סתם פרדס הכוונה רימוינים, אז מכל מקום הגיעו המחר קיים שלו עם מוכל לו אלו שמו. כך קוראים לזה, והוא דמזכר הפרדס, נכון, זה רק באופן שבאמת האנשים של העיר קוראים לו אותו שדה, פרדס קוראים לו. אלמה אומר לי, אז אנחנו רואים מהברייס הזה שהמוכר יכול לומר לקונה, שמו באלמה אומר לך. אוכנה מנהם אלי שמו באלמה אומר לך, אני אמרת רק שם. אבל אין הכוונה שאני רוצה להחכיר לך דווקא שדה שיש שם מעיין, ואם כך כשהמעיין יתייבש אתה יכול להוריד לי. אז על כפונים אתה רואה, אז למה המשנה אומרת שהוא כן יכול להוריד לו כשהוא אמר לו בית השלוחין? אומר שמואל לקשה, עוד אומר למחכיר לחויקר. עוד אומר מחכיר למחכיר, אומר למחכיר לחוקר, אם המחכיר הוא זה שאמר לחוקר, אני מחכיר לך שדה בית השלוחין, אז הוא יכול לומר לו, אני רק התכוונתי לשם שלו, כמו שקוראים לזה ברחוב, שמו באלמה אומר לי, אבל אם החוקר הוא זה שאמר למחכיר, אני רוצה לחקור ממך שדה בית השלוחין, אז אנחנו רואים שזה מה שהוא רוצה, כפדה. ומילא ברגע שיהווה שם עיין, אז יש לו טענה צודקת, שרוצה להפחית מלתת לו מה שסוכם. רבינו אומר, אידה ואידה, גם המשנה, גם הברייסה סוברים, מדובר דאומה למחכיר לחויכר. רק מה? המשנה אומרת שהמחכיר לא יכול לטעון שמו באלמה אומרת לך, והוא חייב לספוג את ההפסד. מידי כלומר זה, היות מחלה דקול בגבוה, אז כנראה מדובר פה, שהחוקר והמחכיר שניהם עומדים בתוך השדה, כי הרי הוא אומר לו, הנה השדה הזה. אז למה הוא צריך להוסיף לו ולומר לו את המילים בייס השלוחן? בייס השלוחן לא מלא למאמר. אלו, אנחנו חייבים לומר, דקום עלי בייס השלוחן כדי קיים מאשתה. אני מחכיר לך את השטח הזה כמו שהיא עכשיו, וכמו שהיא עכשיו הרי הכוונה שיש לה מעיין, במילא הוא קיבל לעצמו ברגע שאין לה מעיין, כמובן שהמקח לא מקח. אומרת המשנה, המקבל סודם מחברוי ואויבירו. ראובן קיבל בעריסות שדה, ואויבירו, זה, הוא לא עשה מה שצריך, בקיצור, הוא לא איבד את השדה, השדה נשארה בור. שומי נויסו, כמה רואי אל אסויס, ונויסלוי, שכך כויסו לו עם אויביר, ולא היה אהבית, השלם באמת. יש שטר עריסות, שם כתוב לאמור, שהעריס מתחייב לאבד את השדה של בעל הבית. והיה, אם הוא לא יאבד אותו, ישלם לו במיטב, כלומר, כמה שהוא הפסיד לו את התוצרת שהשדה הייתה צריכה לתת, את החלק של הבעל הבית. אז לכן הוא חייב לתת לו. אומרת הגמרא, רב מאיר, או ידוי שלוש הדיות. אז התוספות אומרים, מה פירוש היה דורש לשון הדיות? לשונות שלא תקנו חכמים לכתוב, רק הדיותות הורגלו לכתוב אותם, אז אפילו בעצם זה היה כתוב בשטר, היה דורש כאילו שזה היה כתוב. אז מה? בסני למדנו. רמר או אמרים, אוי ורב לא היה עביד השלם באמת. אבל פי שזה לא, לא לשון חכמים, אבל אם סיכמו ביניהם משטר הריסות, שאם הוא לא יאבד את השדה, רק ישיר את הבור, ישלם לו במיטב, חייב לשלם לו. כמו כן, רב יהודה או ידוי רשלוש נעדית. תסעני למדנו, רב יהודה אומר, אודו מייבי קורם אושר על אשתוי, וכן כל קורם וקורם שיח היבס. שכך כויסב לו, אחראיס די איסליך עליי, מן קד מסדנו. כידוע שאישה, יש פעמים שהיא חייבת קורבן, או בחטא זה קורבן חטוס, ביולדת יש קורבן של יולדת, אבל ביולדת, כמו בכמה סוגי קורבנות, יש קורבן שקוראים לזה קורבן עולה ויורד, שזה תלוי לפי מצב הכלכלי של האדם. אם הוא אני יכול להביא תור יונה, תור בן יונה לחטוס, אם הוא עשיר, צריך להביא כבש בהמה. אישה יולדת גם ככה. אם היא עשירה, כבש לאוילה ותור בן יונה לחטוס. אם היא ענייה, שתי תוירים ושני בני יונה. אחד לעולה, אחד לחטוס. הבעל מתחייב בקסובה, שכל החובות של אשתו, מנקד מזדנו, לפני זה כבר, הוא לוקח על עצמו. אז אם כך, קורבנות שהיא חייבת להביא, הוא חייב לשלם את זה. אז אם כך, אפילו שהאישה היא ענייה, מה שקונסוי שקונו בא לו, אבל אם הגבר הוא בממד של עשיר, הוא חייב להביא קורבן עשיר, ולא מספיק קורבן עני כפי מעמדה, רק כפי מעמדו. הרי היות והוא שיבד את עצמו, כמו היות והוא כתב בקסו באחראי זדי איסליך, זה עליי, מנקד מזדנו, אנחנו אומרים שזה מחייב אותו להתחייב בקורבנות, זה החיוב שלו. אילי לזוקנו יודוירש לשוין אדית, וסני למדנו, אנשי אלכסנדריו, או עם קאצ'נס נשוסיים. כידוע שמן התורה יש קידושן ויש ניסוין. קידושן זה אירוסן. האירוסן שעושים בזמננו, אירוסים, זה לא האירוסן של התורה. זה זיכרון דברים, זה שום דבר. יושבים, שותים לחיים, התחייבות כזאת. אבל בעצם אין לדין של איש אז איש. אבל מן התורה, אירוסן הכוונה קידושן, שאז האישה יש עליה דין של איש אז איש גמורה לגבי זה, נער המורוסו אם בא עליה, יש מיסיוס וזן, אז ואם הוא הוליד ממנה אז הבנים ממזירים כי יש איש הניסויים רק גומרים את הניסויים זה חופה ניסויים יש ביחס ניסויים יש ביחס קידוש ביחס הרס אז באלכסנדריה הם היו מקדשים את האנשים ובשעס נסוזן לחופה באים אחרים וחוטפים אותם מהם כלומר היה סיפורים שאנשים אחרים נסו לאישה אותם נשים שכבר היו מקודשות לאנשי אלכסנדריה. והולידו ילדים. ביקשו חכמים לעשות בניהם ממזרים של אותן ארוסות. אמר להן הלל הזוקן, הביאו לכסובה שמחם. הביאו להם כסובה שמחם. מה היה כתוב שם? המוצא שכוסו בהם ככה. אנשי אלכסנדריה כתבו למקודשות ככה. כשתיכנסי לחופה, אבל אלהינתק. כשתיכנסי לחופה, תהי לי לאישה. אז אם כך הוא יתברר למפרע, היות והיא לא נכנסה לחופה עם אותו בעל, אז הקידוש לא חל, אז היא לא הייתה איש אז איש, אז אם כך לא עשו בני ממזר. אז אנחנו רואים שהוא דרש את הלשון, בדיוק מה שכתוב לפי זה, הוא הכריע אחרות. רב שוע בן כורחו ידור שלוש נדיע דסני, רב שוע בן כורחו אמר, המלווז חברו אלוהי משכננו יויסו מחויבוי. שלא יקח משכון מהלווה יותר משוויות החובה, שכך כויסו לו. שאם המחזיר המלווה את המשכון ללווה לזמן רב, כותב הלווה שטר, תשלום תדעיס לך עליי, זכות התשלומים שיש לך עליי, כל קבל דיחה. זה כנגד שוויות המשכון. זאת אומרת, אם המשכון יהיה שווה יותר, אז המלווה יגבה יותר לכאורה ממה שמגיע לו. אז המלווה, יש לו זכות למשכן את הלווה על די בדין, אם הלווה אין לו כסף לשלם. אבל התורה אומרת, שאם הלווה הוא אני, צריך המלווה להחזיר לו את המשכון, יחזיר לו בלילה את המשכון, שהוא צריך כסותו, כמו שכתוב בתורה. אז אומרת הגמורה, תאים בדקוסב לאוכה, משמע שהמלווה לא יכול לקבוט את המשכון מהיורשים, רק היות והוא כתב את הלשון הזה בשטר, או אי לא יקוסב לאוכה, כי הגמרה הבינה עכשיו, שכדי שיוכל המלווה לקבוט גם מהיורשים של הלווה, אפילו שהיא לא יכול לקבוט ממטלטלים, אז לכן כתבו את הלשון הזה בשטר. משמע, בלי זה לא כאן יהיה. אומר, רבי יוחנן, מישכנוי, ואישיב לא יש המשכן, נמס, שומתם על גבי בונוב. אם המלווה לקח משכון, ואחר כך מת הלווה, והחזיר, זאת אומרת, והוא החזיר את זה ללווה, בינתיים, היה צריך את זה. ואחר כך הוא מת הלווה ושיר יושים, זה עדיין משובד למלווה. אז גם כאן אנחנו רואים שהמלווה היה ככה לקחת את זה, גם בלא השטר כתוב. אומרת הגמורה, הנקסיבה, את יודע למה זה מוהיל הכתיבה פה? לגירוין. שאם נפחתו דמיו של המשכון, מחמד זה שהלווה השתמש בו, אז זה הפחת שייך ללווה. כלומר, הלווה הוא זה שחייב לחסות את הפחת הזה משאר נכסיו, ולא המלווה. אבל לולי שהלווה היה כתוב לו בלשון, הלשון הזה בשטר, היה אחריות על המלווה. רבי יוסי דויר שלוש נעתי את הסניר. רבי יוסי אומר, מוקוים שנהגו לעשות כסובה מלווה גויבה. גויבה מלווה. ליך פועל גויבה מחצה. כידוע שהבעל מתחייב בכסובה, והוא מתחייב שאם הוא יגרש אותה, כמו כן שאם הוא נפטר ומשאיר נכסים, הרי שהאישה לוקחת את הכסובה שלה מהבעל. הרי האישה הביאה גם כן את הסכום הנדוניה מבית אביה. אז היו מקומות שגזמו, הגזימו מה שכתבו בכסובה, וזה לא התכוונו, לא התכוונו ברצינות שזה מה שהם יתנו, רק נתנו חצי ממה שכתבו. כלומר, כפלו, בכסובה כפלו את שוויות הנדוניה, אבל למעשה לא היה ככה, רק חצי. אז אומרת ככה הגמרא עכשיו. מקום כזה, אם נהגו באותו מקום, שהבעל כותב בכסובה שהוא מקבל על עצמו את האחריות לתת לאישה את כל הסכום שכתוב בכסובה, אז אם כך, הרי שזה לא גוזמה מה שכתוב, אז גם הוא גובה מחמיב את כל השוויות של הנדוניה שכתוב בכסובה, שזה כאילו מלווה, שחמיב נתן לו הלוואה. כי אם גובים ממנו את כל הסכום מה שכתוב, אז גם הוא זכה לגבות מחמיב את כל הסכום. אבל במקום כזה שנהגו לכפול את דמי הנדוניה, וזה לא אמיתי, כי רק חצי נתנו מהנדוניה, אז אם כך, כשהיא יוצאת מבעלה, היא גובה רק חצי, אז גם כך, החוסן גובה מחמיב רק חצי, כי הרי זה מה שסוכם. אומרת הגמורה, נערבלוה גובה טילסה. בנערבלוה היו משלישים פי שלוש משוויה של הנדוניה, כותבים את זה בכסובה. כלומר, התכוונו רק לתת שליש באמת, וכתבו שלוש פעמים ככה כדי להשביח כאילו את המקח. מריימר מגוונה משווך. מריימר היה גובה מאבי הקלה כל מה שנכתב בכסובה, אפילו שזה היה מקום שנהגו כן לכפול. אומר לה, רבינה למריימר ואותני לכפול, גובה מחצה. כלומר, אם כתוב פה סכום של אלף, הכוונה רק ל-500, איך אתה יכול לגבות מהמחות כפול? אומרת הגמור לקשה עוד אקונומי, אם עשו קניין על כל הסכום, הרי שהבעל יכול לגבות את כולו? עוד לא אקונומי. אבל במקום כזה, המקום שנהגו לכפול, ששם גובים רק מחצה, מדברים בכזה אופן שלא עשו קניין, אז הוא גובה רק מחצה כפי המנהג באותו מקום. רבינה, משבח וקוסיב לברתי. רבינה כתב על ביתו סכום יותר ממה שבאמת התחייב לתת. כפול מזה. אמר לי, המחותן אמר לו לרבינה, נעשה קניין, תעשה קניין, תתחייב על זה בקניין. נקנה מני דמר. אמר לי, אמר רבינה, אם יקנה, לא ימכפל, אם מכפל, לא ימקנה. אם אני אעשה קניין, אני לא מכפיל את הסכום. כי אם אני אעשה קניין, אני מחויב לתת, אז אני אתן רק כמו שאני, בדיוק כמו שאני רוצה לתת, זה חצי. אם אני לא עושה קניין, אם אני מכפיל, אני לא עושה קניין. אומרת הגמרא, ההוא גברד, אומר לו, היה יהודי אחד שאמר ליורשים שלו לפני מותו, הובה לו 400 זוזה לברתי בכסובוסו. תתנו לביתי 400 זוז מהנכסים שלי לכסובה שלה. שולה רווחה, ברי דה רוויה לקמי דה רוושה, 400 דאינין תמנה מאה, אוי 400 זוזה דאינין מוסן. מה הכוונה 400? 400 הכוונה שיתנו באמת 400, ואם כך כותבים בכסובה 800, או שהכוונה שלה היה שיכתבו בכסובה שנותן 400, ולמי זה ייתן רק 200. נטו ברוטו, כמו שאומרים. אומר רוושה חזינן, אי אומר אובלו 400 זוז, אם הוא אומר בלשון תתנו לה 400 זוז, אז אם כך כותפים בכסובה כפול, דהי נתם נמאה. אי אומר כסובה לא 400 זוז, אז זה מה שכתוב, אז נותנים חצי, אז יתנו לה רק 200. דהי נמוסו. אי כדאמרה, שאומר רוושה, חזינן, אי אומר לכסובוסו, תתנו לה 400 זוז, לכסובוסו, דהי נתם נמאה. אז הכוונה, שכאילו שאמר שיהיה לה 400 זוז ממש לגביית הכסובה, אז כותפים כפול, וזה מה שהוא אמר, זה מה שנותנים. והיא אומר, בכסובוסו, הכוונה שיכתבו 400 זוז בכסובה, אז אם כך, למיינסה יתכוון להתחייב רק ל-200, דינן מוס. אומרת הגמרא, ולוי, למעשה זה לא ככה, לא ישנו דאומר ליקסו בוסו, לא ישנו דאומר ביקסו בוסו, אבא מאיר זוזה דאינין מוסן, עד אומר אובלוס תומן. כל עוד שלא אומר תתנו לה, הכוונה שהתכוון שיכתבו 400, ואם כך, דאינון מוסן צריכים לתת לה 200. אומרת הגמרא, הוא גברי דקיבל אר מחברי בעריסות, אומר לי, אמר העריס לבעל השדה, אם עברנו לו, אם אני משאיר את השדה ככה, בור, ואני לא מסדר את זה, יאיבנה לך אלפי זוז, תן לך 1,000 זוז, שזה סכום עצום. בסוף, אוי ורטילסה, השאיר שליש ממנה בור. את השאר הוא איבד. אומר נהרדוה, דינה יהודי, יאיב לי, תלס מי, תלוסן ותלוסה וטילסה. היות הוא התחייב לתת 1,000, כשהוא ישאיר את כל השדה בור, אז אם כך, כשהשאיר רק שליש מן השדה, הוא חייב לשלם לו שליש מ-1,000, שזה 333 ושליש, כדי לשלם לו את ההתחייבות שלו. רב אומר, אסמכתי, ואסמכתי לכאן, הוא לא חייב לתת לו, היות וזה אסמכתי, אם אני אעשה, אני אתן, אם אני לא אעשה, אני לא אתן, זה מה שנקרא אסמכת, אסמכת, לא כאן. שואל את הגמור, ולרוב, שהוא סובר, שהאריס לא חייב לשלם, מה איש נומי עוד אסנן עם עבר ולא יאהב, ידע שלם במית ו... מה זה אחרת? ממה שלמדנו במשנה, שאם האוריס יבטיח שהוא יאבד את השדה ולא, הוא ישלם במית ו... והוא חייב לשלם. למה רוב אומר שהוא פטור לגמרי? אומר את הגמורה. אוסום, אצלנו במשנה, הוא מתחייב כרגיל, לא יקוגוזים. אם אני לא יאבד את השדה, אני אשלם את ההפסד, מה שבאמת הפסדתי לך. אבל כאן הוא מגזים, 1,000 זו, זה גוזמה. אז אם כך, הדברים שלו גוזמה בעלמוד וכגוזם. ההוא גברה, קובל ארה לסומסמה. היה יהודי שקיבל שדה בעריסות, וסוכם שהוא זורע שם סומסום, שזה יותר יקר מחיטים, מצד אחד, אבל מצד שני זה יונק יותר חזק את הקרקע, זה מכחיש יותר את הקרקע. למען זה הוא לא עשה כך, זור החיטה. הוא זרע חיטים, עובד החיטה כסומסמה, הוא היה בר מזל, והשם שלח לו סייתא מלמעלה, והחיטים התייקרו והשתבחו, עד שהחיטים נמכרו בדיוק כמו הסומסום, כלומר, בעצם הוא לא הפסיד שום דבר לבעל השדה. אבל, הוא הרוויח, הבעל הבית הרוויח, שעכשיו בעצם הקרקע שלו לא הוכחשה כל כך חזק, כמו שאילו הייתה מוכחשת, כשאילו היו זורים שמה, סומסום, כי סומסום בטבע מכחישה יותר את הקרקע. סוב הרב כאן אלה מימר, מנקה לכך שדאר, שהיות והבעל הבית הרוויח, אז האריס לוקח קצת יותר פה. אומר לרבה של רב כאן, אומר אינשה, כך שאר, אבל הליק חשמור, כלומר, הבעל הבית, אם היו שואלים אותו, אומר שיותר טוב שיוכחש הקרקע, מאשר אתם מכחישים אותי, כלומר, לא נותנים למה לאכול. הוא מוותר על זה, תזרע סומסום, כמו שסיכמתי, אפילו שזה מכחיש את הקרקע. ואל תכחיש אותי, זאת אומרת, אל תרעיב אותי בזה שאתה לא נותן לי מה שצריך לתת. ההוא גברי דקבל אר לסומסום. היה יהודי שקיבל שדה מחברו בעריסות, על מנת לזרוע בו סומסום. במקום זה הוא הלך וזרע חיטים. עובד חיט תפי מסומסום. הקדוש ברוך הוא עזר לו, והשדה הייתה מאוד מאוד פוריה. היבול היה יבול חזק. הסומסום עוד היה יותר זול מהחיטים. החיטים נמכר ביותר יקר מהסומסום באותה שנה. סובר ויני למאמר, יואב לשפחי דבני בני, בא לשדה מנקה מחלקו את הרווח שיש לו יותר מהחיטים ממה שהיה לו אילו היה שם הסומסום. זאת אומרת, הוא לוקח פחות. היות וזה שייך לאוריס, היות והאוריס הוא זה שזרע את החיטים. אומר לרווח המדוויץ לרוויני, אותה הוא אשבח, ארה לא ישבחו. האריס באמת עבד שם והוא השביח את זה, אבל סוף סוף זה בא כתוצאה מיניקת הקרקע של בעל השדה. אז אם כך, בעל השדה גם לא יש חלק פה בעניין הזה. אז לכן אי אפשר להוריד לו חלקו.